אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליו והחיים מסביבם, והיום נמצא איתי המוזיקאי, הסופר, המשורר, ויסאם ג'ובראן. אהלן ויסאם.
שלום, שלום לך ולמאזינים.
באת מנצרת.
כן, אני מנצרת, כן, אבל אני תושב העולם, כאילו.
גם עכשיו בקורונה, או שזה קצת עצרו אותך?
גם בקורונה, דווקא בקורונה, האמת, זה הצד הטוב של הקורונה, דרך אגב.
תספר לי.
שפתאום העולם מתקשר איתי יותר קל ויותר אינטנסיבי בזמן הקורונה.
מה, בזום?
כן, כאילו בזום, נכון. כאילו לפני הקורונה הרבה דברים לא הסתדרו, כי היינו צריכים לעשות את זה פיזית, וזה לפעמים לא הולך. זה קשה, זה עולה הרבה כסף, ופתאום אפשר לעשות הכל דרך הזום, ללמד בחול דרך הזום, לעשות קונצרטים דרך הזום, להשתתף בפאנלים דרך הזום. דברים שלא הסתדרו קודם כל כך, ופתאום זה קל וחוסך הרבה.
תראה, דיברתי איתך לפני כחצי שנה, ממש שהקורונה התחילה.
נכון.
גם מה קורה על עולם התרבות הערבי פה בישראל, מה קורה עם התלמידים שלך, כי אתה הקמת בית ספר למוזיקה בנצרת. אפשר לעשות, להעביר מוזיקה בזום, במסך, בלי להיות איתך באולם?
זה לא,
מה
ממש.
כן.
הצד הביצועיסטי, כמובן, חסר את האנרגיה של הקהל, של המקום, איפה שמנגנים. להמשיך את החיים ככה, כן. בתור מבצע, זה...
לעד אי אפשר.
זה
כן.
אי אפשר. באמת אי אפשר, וזה לא טוב. כי לנגן זה לא רק להזיז את האצבעות, זה גם להרגיש את המקום, להרגיש את הקהל, את הקונטקסט. כל עוד זה תקופתי, יש, כמו שאמרתי, יש את הצד הטוב שאנחנו בבית.
כן.
יש יותר זמן ויותר, הזמן הולך לאט. Mm-hmm. כאילו, הקצב של החיים פתאום הוא יותר טבעי, יותר אנושי. ויש זמן לעשות דברים שלא היינו עושים בשגרה.
למשל, מה עשית?
כתבתי, השלמתי הרבה מאמרים אקדמיים. כמעט סיימתי כתיבת ספר שהרבה שנים רציתי לכתוב אותו ולא הצלחתי בגלל השגרה.
על מוזיקה?
קוראים לו מוזיקה ערבית או תרבות השכחה.
השכחה מלשון...
כן, מלשכוח. זה ספר שחוקר את המוזיקה הערבית בצורה שלא חקרו אותה כבר אז מהתקופה הבאסית. יש גאפ כזה.
פער.
פער גדול, כאילו... המון, הרבה שנים, הרבה מאות שנים לא חקרו מוזיקה ערבית כמו שצריך, בצורה רצינית. ועכשיו אני כותב ספר בזכות הקורונה, אפשר להגיד, היה לי זמן לשבת בבית עם הפיג'מה ולכתוב ולקרוא. הייתי צריך לקרוא הרבה 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 מאמרים וספרים כדי לסיים את הספר הזה.
כי ככה בדרך כלל ביום יום כשאין קורונה אתה נוסע הרבה, מופיע הרבה.
נכון, זה חסר, זה חסר לי.
אתה נגן עוד מפורסם, ואתה גם נמצא פה היום, כי בקרוב התקיים פסטיבל העוד השנתי של בית הקונפדרציה בירושלים.
ואני הולך לנגן בלי קהל.
נכון, חשוב לומר, הוא יהיה מקוון, הוא יצולם ויועבר אליכם דרך המסקים, חלק מהפעות מוקלטות, חלק בשידור חי, כאמור.
אז בלי מחיאות כפיים.
פסטיבל השנתי, שוב, גם הוא הופך להיות אונליין.
כן.
תספר לי איך הגעת אל העוד, כי יצאת ללמוד במוסקבה, ואחר כך בברלין, מוזיקה קלאסית,
נכון,
מוזיקה מערבית.
לגמרי, כן.
מאיפה פתאום הופיעה עוד במוסקווה או בברלין?
לא פתאום, אבל הפך להיות משהו רציני יותר פתאום.
אגב, לשכוח את התרבות של המוזיקה הערבית, כאילו גם אתה התחלת את הקריירה עם סוג של לשכוח אותה, כי הלכת אל הצד המערבי וחזרת אליה, דווקא דרך הלימודים הקלאסיים.
נכון.
אז איך הוא הופיע פתאום?
דרך אגב, בספר שלי אני מטיל ספק במונח מוזיקה ערבית. אני עושה פירוק רציני, deconstruction רציני למונח עצמו, מה זה מוזיקה, מה זה מוזיקה ערבית בכלל, אם אפשר, אם יש בכלל דבר כזה.
ואין דבר כזה?
אני חושב שאין דבר כזה.
כי?
בהיסטוריה של המוזיקה הערבית, אנחנו לא יודעים על מוזיקה. כאילו, אין יצירות מוזיקליות שאנחנו יודעים עליהן משהו. יש שירה. יש, למשל, אני אתן דוגמה ממש טיפוסית. הכיתב אל-אגני, ספר אל-אגני של אל-אספהני, שזה כמעט 20 כרכים, כן? הוא מספר על המוזיקה בתקופה האבסית. יש שם דוגמה על שירים של 300 משוררים, ואין דוגמה אחת על מוזיקה. הוא קרא לו, הוא בצדק, על אגני, השירים, ולא המוזיקה. אז מוזיקה אין לנו, לא כתבו מוזיקה, לא יצרו מוזיקה. אין ז'אנר מוזיקלי אחד שאפשר להגיד שזה מוזיקה ערבית. אפילו המקאמים, לפעמים אומרים, אבל יש מקאמים, נכון? אבל כל המקאמים, כל המקאמים, ללא יוצא מן הכלל, יש להם שמות לא ערביות, לא בשפה הערבית. וזה מה זה מסמן, כאילו, זה ברור שזה זה לא בא מהתרבות הערבית הנטו, בכלל אין תרבות נטו, אבל אנחנו גם נדבר על זה אולי עוד מעט, אבל זה צד אחד. אני מספר את זה עכשיו ממש מהר. בספר זה הרבה דפים, כל הנושא הזה. הצד השני זה הערבי. מה זה ערבי? מה זה ערבי? בעולם הערבי, מה הקשר בין מוזיקה בתימן למוזיקה במרוקו, או מוזיקה במצרים, יש הרבה מוזיקות.
אבל יש את הכלי, אפילו עוד. הוא לא היה קיים בתזמורות המערביות.
כן, אבל
צליל אחר שאתה יכול לומר שהוא לא הצליל המערבי.
תשמעי, זה קל להגיד את זה, נכון. אלפרה בעצמו אומר שהעוד הוא כלי יווני. אבל זה, כמובן, זה לא אומר שהעוד לא ערבי. כאילו, הערבים ניגנו בעוד הרבה שנים, ויש להם את טביעת האצבע שלהם, וזה לא פשוט. אבל הם לא המציאו את העוד. הם לא המציאו את הרבע טון. הם לא המציאו את יש מונח היבריד, לא יודע בעברית.
כן, אנחנו תכף נדבר עליו, היברידי, של משהו שהוא גם וגם. אז איך שרו לאלוהים? הרי המוזיקה גם באה הרבה פעמים מהמקום הדתי, הליטורגיה הנוצרית, השירים ששרו לאלוהים גם הלוויים בבית המקדש. איך שרו לאלוהים בערבית?
שרו בשפה הערבית.
כן.
אבל המוזיקה, שוב, צריך להפריד בין הטקסט המילולי,
כן,
שהוא תמיד היה מלווה כאילו למוזיקה.
שהטקסט לצורך העניין יש בו מוזיקה בתוך המילים.
יש את המוזיקה שלו, של המילים, אבל זה לא המוזיקה שאנחנו מדברים עליה. נכון, הוא מכתיב את המבנה שלו ואת הצליל שלו ואת המשמעות שלו. אז בגלל זה צריך להפריד בין אגני, בין שירים, לבין מוזיקה בפני עצמה, שהיא שפה בפני עצמה. המוזיקה הערבית היא הייתה תמיד הלבוש של השירה. כאילו, היא מתאימה את עצמה לשיר הכתוב, ולא שפה בפני עצמה, חוץ מאלתורים אינדיבידואליים. זה נושא אחר לגמרי.
טוב, אז אנחנו מחכים לספר, כי באמת יש פה עולם מורכב מאוד,
נכון,
שאנחנו לא יכולים להיכנס אליו.
נכון.
בוא תקרא שיר שלך.
נתחיל בעברית? כדי שהמאזינים יבינו?
לא, נתחיל בערבית, כן. נתחיל בשפה שלך.
הנחנו נזרע الأسوار بين القلب والعقل ونطالب الأصابع البعيدة بهدمها. هنحنو نمسمر الغيوم بين التراب والظلام ونشتم الشمس الغريبة لغيابها. هنحنو كما نحنو بين الماضي والحياة ننجب النعاج السمينة لذبحها. ها نحن ننحني قطعانا ونحن على آلهة تسجن خصاب أحلامنا بوهمها. ها نحن نعجن بؤسنا بالعرق المر والتمر ونسأل سماء أصنامنا رحمتها، ها نحن كما نحن سجود واتكال، لكن لا يحك البشرة إلا جلدها.
ועכשיו אני אקרא את התרגום שהרים רנאים. עשתה. הנה אנחנו, בין לב ושכל, שוטלים חומות ומהאצבעות הרחוקות מפצירים להרוס אותן. הנה אנחנו, בין אפר ואפלה, ממסמרים את העננים ומגדפים את השמש הנוכריה על העדרה. הנה אנחנו, כתמיד בין העבר והחיים, יולדים כבשים שמנות כדי לשחוט אותן. הנה אנחנו, רוכנים על אלים, קולעים את פרי חלומותינו. הנה אנחנו, לשים את אומללותינו בזיעה מרה ובתמרים, ורחמים משמי אלילינו מבקשים. הנה אנחנו, כתמיד, קוראים, בוטחים באלוהים, אבל לבדו האור משפשף את אורו. אתה אוהב לריב בשירים שלך עם אלוהים.
כן, אני... אפשר להגיד לריב, אפשר להגיד לפרק.
לפרק.
לטיל ספק. אבל את יודעת מה ענת, האלוהים אצלי הוא לא בהכרח האל התיאולוגי. זה המונחים בטקסטים שלי, הם נולדים שמה, והמשמעות שלהם הם מקבלים מתוך הטקסט עצמו, לא מחוץ לטקסט. ואני מעדיף שהקורא יחפש את המשמעות בתוך הטקסט, ולא לא יגיע אל הטקסט עם כל המטען האידיאולוגי שלו. אבל זה כמובן, זה חלום.
ואתה גם אמרת בעבר ברעיונות שאתה חי כערבי נוצרי בתוך ישראל. מצד אחד זאת המולדת שלך, נולדת פה. מצד שני, אתה מרגיש תמיד באיזושהי גלות. ובשלב מסוים החלטת שזה המקום שגם ממנו אתה תיצור. כי הגלות מאפשרת לך את ריבוי הזהויות, את ההיברידיות, המילה הזאת שהזכרת קודם, ותכף גם נזכיר אותה בהקשר של אחד הספרים שבחרת. לא תיקח את הגלות למשהו רע. אני חי בגלות בתוך המולדת שלי, וזה המקור שממנו נובעת היצירה שלי.
זה הכוח. את יודעת, כשפעם קיבלתי פרס ראש ממשלה,
כן.
מישהו תרגם את דווקא את המשפט הזה שכתבתי על מדינת ישראל, שהיא מדינת גלות ולא מדינת, לא ארץ מולדת, אלא ארץ גלות. ואני דווקא דיברתי על הכוח של הגלות, כי רוב יצירות המופת בהיסטוריה של האומנות נעשו בגלות, בתנאי גלות,
כן.
לא בהכרח בגלות הגיאוגרפי. מישהו תרגם את הטקסט הזה כדי שיפסילו לי את הפרס.
אוקיי. כאילו הם לא הבינו דווקא את הצד היפה שיש בזה. אגב, בתוך מדינה שבה הרבה אזרחים יהודים, הם לא נולדו פה, והם עדיין מתגעגעים לפעמים למולדת, למקום שבו הם נולדו, והם חיים פה גם שתי זהויות. הרבה יהודים חיים שתי זהויות, את המקום שבו הם נולדו ואת ישראל שבה הם בחרו לחיות.
נכון.
או נאלצו לחיות בתלוי.
נכון.
מאיפה הם באו?
את יודעת מה,
אז אולי כולנו חיים בגלות.
כולנו חיים בגלות, ואני חושב שגלות מלמדת אותנו שזהות אמיתית זה הזהות שאנחנו מייצרים, ולא שאנחנו יורשים. כאילו, הזהות, כמו שאדוניס אוהב להגיד, הזהות שלי...
המשורר אדוניס.
המשורר אדוניס. תמיד הוא אומר, הזהות שלי באה מהעתיד ולא מהעבר. כאילו, זה זהות של חזון, ולא זהות שירשנו מהאבות. אנחנו מייצרים.
משהו דינמי.
משהו דינמי, משהו מטמורפוזי, משהו שלא לא תקוע, קבוע ותקוע. כן?
בוא נשמע אותך קצת מנגן, ואז אולי נתחיל לדבר על הספרים שבחרת.
בשמחה, כן.
אז מה אנחנו שומעים?
אולי נשמע גלות.
בבקשה, ויסאם ג'ובראן, גלות. Thank you. תוכנית הספרות 1+5, עורך באולפן עם הספרים שהשפיעו עליו. היום נמצא איתי המוזיקאי, המלחין, ויסאם ג'ובראן, שאוטוטו יופיע בפסטיבל האוד השנתי. הפעם, בגלל הקורונה, יופיע בלי קהל בצורה באונליין. הוא ינגן עליכם דרך המסכים. וויסאם הוא סופר, הוא משורר. הזכרנו את אדוניס קודם בכל הקשור לזהות דינמית. אז הספר הראשון שבחרת, מפתח פעולות הרוח, שזאת מין פואמה, שירה מאוד גדולה של אדוניס, נכון. המשורר הסורי שחי בגלות גם הוא בפריז, כן. היום, וכל הזמן מועמד לפרס נובל, אבל גם עכשיו הוא לא קיבל אותו. תרגם את השירה הגדולה הזאת ראובן שניר, פרופסור ראובן שניר, הספר האור בהוצאת קשב לשירה. תספר לי קצת על אדוניס שלך.
אני אתחיל מהסוף. רק לפני שבוע, אני ודוקטור רים גנאים סיימנו...
המתרגמת והמשוררת.
נכון. סיימנו לראיין את אדוניס. 27 שאלות, שזה יוצא בעברית וערבית ביחד בכתב עת נגד. יצא אולי בתחילת 2021. אדוניס משורר אחד מהכי גדולים בהיסטוריה של השיר הערבית. אני אומר את זה בשיא האובייקטיביות.
במאה ה-20, הוא התחיל לפרסם במחצית השנייה של המאה ה-20.
נכון, הוא נולד ב-1930, כן. הוא היום בן 90, שיהיה בריא, ועדיין כותב, עדיין פעיל. ואני אישית הכרתי אותו כמשורר, כמובן לפני שהכרתי אותו כבן אדם. הוא היה שכן שלי בברלין. הרבה שנים. ועד היום, אנחנו, במיוחד בתקופת הקורונה, זה עוד פלוס. כמעט כל יום אנחנו מדברים בטלפון. הוא בפריס, יושב בסגר שלו, ואני בסגר שלי. ועשינו הרבה דברים. דרך אחד מהם זה הרעיון, ויש עוד פרויקטים אחרים. מה את רוצה שאני אגיד על אדוני? זה עולם...
מתי פעם ראשונה קראת את השירה שלו?
כשהייתי ילד, ולא הבנתי כלום, לא התחברתי. הספרים שלו היו אצלנו בבית.
הוא מאוד פילוסופי, בשירה שלו.
לא הייתי בוגר מספיק כנראה. ובאיזשהו שלב התחלתי להבין מה זה, ולהתחבר אליו. והוא היה פתח בשבילי... להכיר ולקרוא הרבה, 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 הרבה ספרים, ולדעת על הרבה אנשים חשובים בעולם, לא רק בעולם הספרות.
זאת אומרת, דרכו הכרת עוד ספרות ועוד שירה.
בטח, בטח. כן.
אני קוראת קצת מתוך שיר אחד שבחרת, ששמו מדריך מסע ביערות המשמעות, כי השירים בספר הזה הם מאוד ארוכים.
כן.
אז אני אקרא חלק ממנו.
כן.
מהי דרך? תוכנית מסע רשומה על נייר ששמו אפר. מהו עץ? אגם ירוק שגליו אוויר. מהו אוויר? רוח שאינה חפצה לשכון בגוף. מהי מראה? פרצוף שני ועין שלישית. מהו קדוש? מסכה להוקרת התמה. מהו מוות? שירותי הובלה בין רחם האישה לרחם האדמה. מהו שיר? תינוקת יונקת שלעולם אינה נגמלת. וזה סוג השירה בספר הזה, במפתח פעולות הרוח. גם שירה וגם תהיות פילוסופיות על נכון, העולם, נכון. על האדם, על הכתיבה.
כמוזיקאי עסקתי הרבה עם אדוניס. עבודת התזה שלי, ה-MA, אפשר להגיד, הדיפלומה בגרמניה, הייתה עם אדוניס. הקלטתי אותו, הקלטתי הרבה שירים שלו והקול שלו. והכנסתי אותו למחשב ועשיתי יצירה שלמה עם תזמורת בקול שלו. כאילו הוא היה דוקומנט כזה בתוך היצירה, לא רק...
זאת אומרת, הקול שלו ככלי מוזיקלי.
ככלי מוזיקלי.
בדיוק.
נכון.
רק נאמר לסיום הפרק על אדוניס ששמו המקורי, עלי אחמד סעיד אסבר.
נכון. אספר, נכון.
גם הוא התנגש עם המשטר על רקע פוליטי לא פעם ולא פעמיים, עד שהוא החליט לצאת ולחיות במקום אחר.
נכון.
מפתח פעולות הרוח.
הוא פרסונה נון גרדה בהרבה מקומות בעולם הערבי, נכון.
זה כן. הספר השני. ז'אק לקאן על שמות האב.
כן.
הפסיכואנליטיקאי והתיאורטיקן.
סיפור רק קצר, כן. איך הכרתי את לקאן. אחד מהספרים שלי שכתבתי, זה ספר שחקרתי פה את מונח השקט, הסיילנס, בהמלט של שייקספיר. כן, המשפט האחרון של המלט במחזה הזה, הוא אומר, the rest is silence.
נכון, והשאר הוא... הוא שקט, או...
שקט, או דממה, או...
או דממה, נכון.
כן. אז זה שם הספר שלי גם. ושם גיליתי משהו שלא... שהפתיע אותי. פשוט לא תכננתי לזה. במהלך העבודה שלי, גיליתי שאין אופיליה בתוך המלט. אין דבר כזה. יש אופיליה רק בשיח של הגברים.
כן.
היא לא קיימת,
נכון.
בפני עצמה.
היא לא הראשונה.
לא הראשונה.
ולא האחרונה.
ואז חשבתי, אז מה היא, כאילו, כן. מה היא בתוך השיח הגברי הזה? וגיליתי בצניעות שהיא העיווי של המלט. אחרי שפרסמתי את הספר, אני גיליתי שיש בחור בשם ג'אק לקאן, שכתב סמינר בשנות ה-50 על ה-desire, על העיווי אצל שייקספיר. והוא הביא דוגמה, אופיליה. חשבתי, מי גאד, זה מישהו לפניי גילה, כאילו הגיע למסקנה הזאת, אז התחלתי להתעניין מי זה ג'אק לקאן, ומאז אני מאוהב בג'אק לקאן.
ואתה בוחר בספר שלו, שעכשיו מאוד קשה להעביר את ג'אק לקאן לאיזושהי שיחה פשוטה, אתה מדבר על שמות האב, כשהאב הראשי הוא אלוהים. שמות האב זה גם חוק האב.
נכון.
האבות הם אלה ש... אנחנו אומרים שיש שפת אם, אבל למעשה אנחנו חיים בשפת אב, בחוקים של האב, ולקאן מראה לנו את זה, ואז כמו שאתה אומר, אם יש שפת אב, איפה השפת אם באמת קיימת? אבל הוא חוזר בספר הזה למדרשים, לתורה, לפירושים אפילו של רשי, על זה שאנחנו חיים עם אב מופשט. אנחנו לא רואים אותו, אתה ואני.
נכון.
לא רואים.
הוא מביא דוגמאות.
יש לנו אב מופשט, ואנחנו מצייתים לחוק שלו.
נכון.
ולשפה שלו.
טוב.
אלוהים.
אלוהים, שוב.
כן. שוב אלוהים.
האלוהים הזכר, כן. אולי כדאי להגיד רק ממש בקצרה, שלקאן מבחין או מבדיל בין אב ריאליסטי ואב סמלי ואב דמיוני. אבל מה, למה, למה זה מתחבר אצלי, זה, תשמעי, אני חי בתוך תרבות ערבית, אסלאמית, כמובן תרבות עולמית גם, והשיח של לקאן מאוד עוזר לנו לפרק את השיח הזה, את השיח של התרבות האסלאמית, התרבות הערבית. עכשיו, זה חשוב מאוד להרוג את האב.
כן. אפילו זה שאלוהים נתפס כזכר, איך אנחנו יודעים? אם הוא מופשט, אולי, מה המין שלו? אין לו מין. אבל מתייחסים אליו.
נכון.
כזכר, כאבא.
נכון.
האב, הבן ורוח הקודש.
וההשלכות של זה, זה מה שמסוכן. כל השיח הגברי, הפטריארכי. אז בגלל זה, לקאן חשוב לא רק בהקשר הזה, לקאן הוא חשוב... בכדי לפרק את השיח של השלטוני בכלל.
כן.
את יודעת, בתקופת האביב הערבי, בתחילת האביב הערבי, היה פורום לקניאני בסוריה. אחת מהמנהיגי הפורום הזה הייתה פרופסור רפאה רשד, שהיא פרופסור בסורבון בפריז, ובשאר אל-אסד שם את כולם בבית כלא. את כל הפורום הזה. שם אותם בגלל שהם מדברים על לקאן. זה רק מסמן כמה זה מסוכן. השיח הזה של לקאן הוא מסוכן לכל שלטון דיקטטורי ופטריארכי ושתלטני. זה רק סיפור קטן שמסמן החשיבות של לקאן. אני חושב שלקאן, ניטשה ואנשים כאלה הם חשובים וחסרים בעולם הערבי והאסלאמי היום.
אתה רוצה שאני אקרא איזשהו קטע קצר מתוך הספר הזה על שמות האב, הוא ראה אור ברסלינג, תרגום מצרפתית של נועם ברוך?
יש בסוף פרק שלם שהוא דווקא מספר על
עקדת
יצחק דווקא.
נכון.
אולי זה מעניין לקורא העברי.
מי זה האב הזה שאומר לאב, המופשט שאומר לאב של האומה, אברהם, שהוא אב שמשותף לאומה הערבית והיהודית אברהם, ישמעאל ויצחק, ללכת לעקוד את הבן שלו, את יצחק. איזה מין אבא זה? הוא מתייחס לזה פה. הבן הזה, תאמרו, הוא בנו יחידו. גם אלוהים אומר לו, קח את בנך, את יחידך, זהו. אבל זה לא נכון. ישנו ישמעאל, שהוא בן 14 באותה עת. הרי שרה נמצאה עקרה עד גיל 90. וזו הייתה הסיבה שבגללה נולד ישמעאל מהגר, מהשפחה.
שפחה.
יש פה איזה מקום אולי של עיוות, של שקר בתוך התורה, כי יש בן אחר. וכתוב, באמת, הוא לוקח אותו לעקדה, ומיד אחרי זה מה שכתוב, שרה מתה. שרה מתה זמן מה לאחר מכן. הרי איפה היא נמצאת בתוך הסיפור של העקדה? היא לא נמצאת.
לא נמצאת.
ספר קטן עם המסות של ז'אק לקן על שמות האב בהוצאת רסלינג, בתרגום נועם ברוך. אז זה הספר השני.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
והספר השלישי, לאן אנחנו הולכים? הומי בבא?
אפשר? כן. הומי בבא זה...
הומי בבא, The Location of Culture, המיקום של התרבות. אין לזה תרגום לעברית לספר הזה, אבל זה ספר מאוד מאוד משפיע. הומי בבא הוא גם פילוסוף ממוצא הודי, חי וכותב בארצות הברית.
כן, לערבית.
והוא מדבר על ההיברידיות של התרבות.
נכון.
נמאס לו מהדיכוטומיה הזאת, יש מדכא, יש מדוכא.
נכון.
הוא אומר, כולם משפיעים על כולם. אנחנו חיים בתרבות היברידית. זה לא אומר שהמדכא או הקולוניאליסט לא צריך לתת דין וחשבון על מה שהוא עשה, אבל זה אומר שגם מי שדוכאו, השפיעו על המדכאים. נכון. The Location of Culture.
אחד מהמאמרים שלי בספר החדש הוא על התופעת כתיבת הקונצ'רטו הערבי במאה ה-20. ובכלל, כתיבת המוזיקה הקלאסית החדשה הערבית. יש לנו תופעה חדשה שאין כמוה לפני מאה ה-20, שמלחינים ערבים כותבים מוזיקה קלאסית אירופאית, כביכול, אבל הם קוראים לזה מוזיקה ערבית. ופה בדיוק נכנס הומי בבא. כאילו, התופעה הזאת היא באמת תוצאה של ההיברידיות הזאת. היא תוצאה של ה-in-betweens. אז הומי בבא הוא חשוב. למאזינים הערבים, אם יש תרגום בערבית לספר הזה.
The Location of Culture.
כן, מוקע, ת'קאפה, תרגום מצוין, עם מבוא מצוין.
בעברית הוא קיים בכל מיני מאמרים מתייחסים לספר הזה, אבל אין תרגום שלם שלו. יש חומרים אחרים של הומי בבא בעברית.
כן.
ואתה אומר, זאת גם המוזיקה שאתה עושה, הקונצרטים שאתה עושה, הם ההיברידיות הזאת שבבא מדבר עליה?
התיאוריה
הזאת... ברמה החברתית, הסוציולוגית, נכון. הפילוסופית?
התיאוריה שלו, הספר שלו, הוא עזר לי, ממש עזר לי. הוא כמו מנחה שלי בלי שהוא ידע. וכל התיאוריה הזאת עזרה לי להבין את התופעה הזאת, להבין מה שקורה פה מבחינה מוזיקלית, תרבותית.
אז מה הייחוד של הקונצרט הערבי?
זהו, אז יש פה, יש פה תופעה שלא חקרו אותה, אף אחד לא חקר אותה עדיין. אני הראשון, וזה מאוד קשה להיות הראשון, כי אין לך רפרנסים, אף אחד לא חשב על זה.
מתי היה הקונצרט ראשון ערבי?
מה שמתועד, ואפשר לספר עליו בפתיחות, זה בתחילת המאה ה-20. שמעו תזמורות, הזמינו תזמורות לפני זה, במאה ה-19, במצרים. במצרים הייתה הפגנה פעם באסקנדריה, אלימה מאוד. הקהל של האופרה באסקנדריה הפגין נגד קהל האופרה בקהיר. כי בקהיר אהבו ורדי ולא וגנר, ובאסקנדריה אהבו וגנר והעריכו את וגנר ולא...
אבל אתה אומר, זה מה שהם שמעו ולא...
הם שמעו, כן.
אז מתי התחילה תזמורת הקונצרטים לכתיק מצרים?
המצרים. זה התחיל בתחילת, פחות או יותר, בתחילת המאה ה-20. היו אנשים שכתבו אופרות, אופרטות.
כתב, בערבית.
בערבית, כן. בערבית, ממש בערבית. ואחר כך יש לנו הרבה דורות כבר של מלחינים פלסטינים, מצרים ואחרים שכתבו, למדו במערב.
כן.
רובם היו נוצרים, שזה גם היה קצת, כאילו, יש להם לינק ל... ל כן. חברתי, תרבותי לתרבות האירופאית, אבל לא רק. ואני חושב שהתיאוריה של הומי בבא יכולה להיות פרספקטיבה נכונה וכלי מחקרי טוב לתופעה הזאת. מהצד של ההיברידיות שלה, מהצד של ה-in-betweens שלה, היחסים עם המערב הקולוניאליסטי, איך האוריינטליזם, איך אנחנו רואים את עצמנו, איך אנחנו רואים בעצמנו.
כן.
ואיפה הייחודיות של... כל ה...
זה המושגים שהם כותבים, שהומי בבא כותב עליהם. ואיך אתה בסוף רואה את עצמך, בלי לראות את עצמך דרך העיניים של המערב, אלא דרך...
כן.
חוזר בחזרה לראות את עצמך דרך העיניים של עצמך.
נכון.
שזה גם לא דבר פשוט.
כן.
מה נשמע עכשיו? נשמע עוד משהו שלך?
בשמחה.
אז מה? אנחנו שומעים איזה קטע?
אולי נשמע אורוק, קטע לאות סולו שמבוסס על לחן קורדי, עממי.
אורוק.
אורוק זה שם העיר של גילגמש.
תוכנית הספרות 1 פלוס 5, איתי באולפן, ויסאם ג'ובראן, המוזיקאי, המלחין, המשורר, הוא יופיע בפסטיבל העוד, שיפתח בקרוב בבית הקונפדרציה בירושלים, הפעם במתכונת אונליין, לא מול הקהל בשל הקורונה. ויסם בחר את הספרים לתוכנית הזאת, ואנחנו עם הספר הרביעי, פיזיקה, זה שקיבל פיזיקה, פרס
אפשר,
פיזיקה.
כן, אבל אפשר להגיד משהו לפני זה?
כן.
אולי שני משפטים על הפסטיבל הזה. זה פסטיבל שאני משתתף בו כבר הרבה שנים, ואני מאוד גאה שאני משתתף בפסטיבל הזה, ששילמתי מחיר גבוה בגלל שאני משתתף בו, מחיר פוליטי. אני מוכרם כמעט בכל העולם הערבי, בגלל שאני מנגן עם היהודים, עם האויב היהודי. האויב הזה קוראים לו אפי בנייה, שהוא כן. בן אדם שאני כל כך גאה שאני עובד איתו.
נכון, המנכ"ל כך... של בית הקונפדרציה, ומי שמביא את כל התרבות הערבית יום-יום, נכון. אל תוך ישראל, עם מה שהוא עושה במקום הזה, את הפעילות שלו.
אני עבדתי עם כל העולם.
אתה מצליח בכל העולם, אבל במדינות ערב...
לא, אבל בפסטיבל העוד אני מקבל כבוד שבאמת אין כמוהו, ואני חייב לציין את זה. זה במה מכובדת, ואני אמשיך לרגן שם.
אז אני יכולה לשאול אותך שאלה פוליטית? עוד מעט יזמינו אותך אולי לאבו דאבי, או לבחרן.
תשמעי, זה מורכב.
אתה נוסע לשם? אם מזמינים אותך, איך שנגמרת הקורונה?
אני לא אחראי על הכיבוש. אני כאילו ערבי, פלסטיני. כאילו, אני אישית או תרבותית. נכון. אין לי בעיה עם מבחינת זהות. כאילו, אין לי בעיה עם אבו זבי. יש לי בעיה איתה כמו שיש לי בעיה עם הפוליטיקה הישראלית. כאילו, אני לא כל כך מאוהב במשטרים שיש בכל העולם הערבי. יש לי בעיה עם כולם, אבל, וזה לא קשור לנורמליזציה והסכמי שלום. תשמעי, יש את הצד הפרגמטי, שאני חושב שהוא טוב, אבל כשהוא בא על חשבון זכויות של עם אחר, זה הבעיה.
בגדה אתה מופיע?
לא. הופעתי, אבל מאותן סיבות, מאותה סיבה אני לא מופיע.
גם?
לא, אני לא מופיע. הם לא מזמינים.
לא מזמינים, למרות שאתה... קורא לעצמך פלסטיני, תושב העולם, מדבר אליהם, שר אותם.
את יודעת, זה, מה להגיד? זה הבורות. זה המחיר שאני משלם.
כן, זה המקומות שקשה לי. זה שגם כשיש את הידיים המושטות, אז יש מי שלא מוכן לקבל אותם. כי יש פה הרבה ידיים מושטות.
נכון, נכון.
אז ספר רביעי. פיזיקה, זה שקיבל את פרס נובל לפיזיקה, ממש בימים האחרונים, פרס נובל לפיזיקה על 2020, סר רוג'ר פנרוז קיבל אותו על זה שהוא הוכיח שיש חורים שחורים.
כן,
אבל... החורים שבולעים הכל, כולל את הזמן, כי אתה בוחר באיזה ספר שלו ששמו Cycles of Time.
נכון, זה אחד מהספרים שלו.
חדשה על היקום. מאזינות ומאזינים, אין שום מצב שבו אני מסבירה לכם. מה יש בספר הזה? ויסם, בבקשה, במה שלך. בפשטות.
כן, בפשטות. תשמעי, את יודעת, התחביב שלי, אני קם כל יום בבוקר, חצי שעה אני קורא עיתונים, ואחר כך שעתיים אני לומד פיזיקה. זה התחביב שלי, אני לא מתחיל את היום בלי זה. עכשיו, פנרוז, אני התחלתי להתעניין בספרים שלו הרבה שנים לפני שהוא קיבל פרס נובל. פנרוז, שוב אלוהים, אם תרצי. כאילו, החור השחור, זה האימא של היקום, לפי פנרוז.
החור השחור.
כן, יש אופציה כזאת.
לא, זה גם ההתחלה וזה גם הסוף.
נכון. נכון? הצופים, המאזינים לא רואים עכשיו את הספר שיש לי ביד, בדרכו של לקן.
כן.
זה ספר, במקרה עכשיו מצאתי בספרייה שלי והבאתי אותו.
לפני שהגעת לפה.
התמונה על המעטיפה של ספר של לקן, שדיברנו עליו, זה המשולש האינסוף של פנרוז, שפנרוז המציא מתמטית.
עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, שלושה מעגלים כאלה.
שזה בלי אינסוף. פנרוז מדבר היום על מה שהיה לפני הביג בנג.
תיאוריית המפץ הגדול.
והוא מסביר בדרך שלו, שזה לא בהכרח נכון, במדע כמו במדע, שום דבר לא אבסולוטי. אבל כרגע יש לו תיאוריה מאוד מעניינת שהיא מסבירה איך היוניברס, היקום שלנו נולד, ואיך הוא שוב יכול להיגמר, אבל באותה נקודה שהוא נגמר, הוא נקודה, במרכאות, הוא נולד מחדש, כאילו אין סוף לזה. וזה גם מסביר או מתחבר עם התיאוריות אחרות, היקום המקביל וכל. זה נושא מאוד מעניין. אני חושב שבתור מוזיקאי, סופר, אי אפשר להבין את ה... לייצר, בלי להבין איפה אנחנו נמצאים היום מבחינת מדע. ניוטון הרי שינה, המציא משהו במדע, אבל הוא שינה את העולם, העולם התרבותי, כל התרבות וכל הפילוסופיה וכל הספרות וכל המוזיקה הלכה לכיוון אחר אחרי ניוטון. והיום יש לנו תיאוריות לא פחות חשובות מניוטון שאמורות להשפיע עלינו. אנחנו לא יכולים לחשוב כמו פעם, בזמן שיש פה אנשים כאלה שחושבים ומבינים את העולם שלנו בדרך לגמרי אחרת, מרתקת. לא משנה אם זה נכון או לא, אבל מרתקת. זה חשוב לדעת, חשוב להבין.
גמרת לקרוא שעתיים פיזיקה, אתה הולך אל העוד. איך זה משפיע עליך, ויסם?
זה קשה להגיד איך זה משפיע עליי. באמת, כאילו, זה לא אחד לאחד. אני לא מתרגם פנרוזה בעוד שלי, אבל איפשהו זה משפיע עליי. אני לא רוצה להיות לא צנוע, אבל מי ששומע אותי מנגן בעוד, הוא מבין, הוא מרגיש שזה לא נגן קונבנציונלי רגיל. יש משהו פה שונה. זה יותר משפיע, זה יותר ברור בכתיבה שלי, אולי כתיבת השירה שלי. את רואה, את מרגישה את הפיזיקה, כל המונחים שלי, כל המונחים שאני משתמש בהם בשירה שלי.
כן, אנחנו תכף נשמע לסיום עוד שיר שלך.
הם מהפיזיקה, מעולם הפיזיקה והאסטרופיזיקה במיוחד, לא משנה.
אולי אני יכולה לומר שהמוזיקה שלך היא משהו אולי יכול להתנגד לחור השחור. המוזיקה היא משהו מתנגד. אולי את זה החור השחור לא יכול.
נכון.
לא יכול לבלוע את המוזיקה. ספר אחרון זה של המתרגמת שלך, של רים...
של רים רנאים.
רנאים, המשוררת, העורכת, המתרגמת.
כן, אולי נקרא משהו...
אתה תקרא בערבית, אני אקרא בעברית, כן. שיר שלה.
סאריתו קלבקה איוה הנביו. סאריתו קלבקה תומת אגריזוני פי קאעל ארדי. אתה אסלו פי מדארקיקה. أتأصل في مداركك خببا مجنونا يتأصل في مدارك الريح أعد ميراثي وأتوارى
עוד עירש את לבך, הוי הנביא. עוד עירש את לבך ותנעצני בתהומי האדמה. עוד עקש שורשים ותנעצני בתהומי האדמה. עוד עקש שורשים כדהירת סוסים בחושי הרוח. אנעץ את שיניי בעזבוני ואימחה. אז זה של רים.
רים רנאים.
רנאים. ואנחנו נשמע עוד שיר שלך לסיום.
כן.
זה סיום של שיר ארוך שלך.
כן. זה מספר השיר השני שלי בשם רוטיילה, שאדוניס כתב את המבוא.
מה זה רוטיילה?
רוטיילה זה טרנטולה. זה
הכביש. הכביש.
הכביש הנקבה.
הפרווה.
כל הספר כתוב בשם נקבה.
יפה. אגב, שדיברנו על שפת אב ולכן, אז עכשיו אנחנו מסיימים עם שפת אם. עם איזה שיר אנחנו מסיימים? כי אנחנו קוראים חלק ממנו.
כן.
שיר ששמו חפירות בערי השיגעון, הוא מאוד ארוך, ואנחנו קוראים את הסוף.
לא סביל בעד الآن يؤدي إلينا سوى درس النملة. لست شاعرا لأصنع من الموت قصيدة لوطن يحاصرني من أسفله إلى غده. لست شاعرا لأثأر من أفق معدني بالكلمة. لست نبيا لأتباهى بعصا تشق الضياع إلى ضياعين وأحيي الموت ليموت مرتين أو أحارب بشرا هم أعدوا لإله اللغة والأبجدية. لست إلها ولا أشتهي أن أختنق في هيكل بؤس فوق تلة وأفتعل قضية. قضيتي يا إخوتي تعرفها النملة، قضية شخصية لكنها كالبذرة حين أموت تصعد تشاكس الجاذبية.
אין עוד דרך המובילה אלינו מלבד לקח הנמלה. אינני משורר לעשות את המוות לשיר, למולדת הצרה עליי, מתחילתה ועד יום המחר שלה. אינני משורר כדי לנקום את אופק מוצאי במילה. אינני נביא שאת הדר במתי קסם שיוותר את האובדן לשניים, שהקים לתחייה את המתים למען ימותו פעמיים, שאלכם בבני האדם שהכינו לאל שלי את השפה ואת האלף בית. אינני אל, ואינני מתאבל להיחנק במקדש של אומללות על גבעה ולבדות סתם כך, בעיה. ואנחנו ניפרד ממך עם קטע מוזיקלי נוסף, מה נשמע?
אולי נשמע סיפור אהבה כנעני.
ויסאם ג'ובראן, תודה רבה לך.
תודה לך, ענת.
נגן העוד, משורר, סופר, יש לך גם סיפור יפה, קצף על חולות אקו שאפשר למצוא באתר מעבור, את אתר הסיפור הקצר הישראלי. תודה רבה לך על כל המילים והמוזיקה, אבל זה שהשארת אותי פה בכל כך הרבה עולמות.
תודה רבה, תודה לך.
באמת היה לי כיף גדול לפגוש אותך. אני ענת שרון בלייס, כל התוכניות של 1+5 תמיד זמינות לכם בדף ההסקטים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם ולהתראות. Thank you.